אז אתה יודע, עשרות אלפי צפיות בווידאו הזה, רק כן, שיש לי, כי זה מגניב את הסינים, למה יש אותו כזה? אז כן, כל הזמן היו שתפי פעולה כאלה, כל הזמן יש שתפי פעולה כאלה.
מדברים אסיה, שלום רב, אני אוהב סדן, ואני כאן נמצא עם בורה שניטמן. אחרי 4 שנים במשרד התיירות, כן?
כן.
הוא,
כן.
פה, הוא פה בתקופה קצרה שהוא חזר לארץ. הקטע היפה זה שאת החיבור בינינו דדי צור עשה, אז אנחנו נתאג אותו והוא חיבר בינינו בוויצ'אט, אז מגיע לו קרדיט הזה. וזה בכלל אחרי יום הזוי שנפגשנו בתל אביב, לפני הקלטה.
נכון, נכון.
אז מה העניינים, מה נשמע?
הכל בסדר, טוב להיות פה, טוב להיות פה.
לכמה זמן באת?
באתי הפעם לכמה שבועות, לאחר שסיימתי את התפקיד בבייג'ין, לסידורים, קצת ליהנות מהשמש, מהים.
מהאוויר ה... כן, ממש חרדת קודש.
כן, כן.
איך, כאילו, איך זה לחזור?
זו חזרה לשם חזרה, אתה יודע, אז... זה מרגש כמובן.
אוקיי.
טוב לראות חברים, טוב לראות את המשפחה, מקומות אהובים בארץ. בסך הכל אין תלונות.
אין תלונות זה טוב. יש המון דברים שאנחנו, כאילו שאני רוצה שנדבר עליהם, אבל בוא ננסה להתחיל מ... כאילו איך הגעת לזה? מה היה התפקיד שלך? איך הגעת אליו? מאיפה התחלת עם העבודה עם סין ועם אסיה? איך זה התחיל?
כן. אז אולי אני אתחיל מהסוף? או מההתחלה אולי?
לא, תתחיל מהסוף. מה עשית? מה היה התפקיד שלך שסיימת אותו? ואז נעשה פה.
כן, אז ב4 שנים האחרונות הייתי נספח התיירות של ישראל בסין, בבייג'ין. ולפני כן, במשך שנתיים, הייתי בדסק אסיה במשרד התיירות. אך הגעתי לזה דרך קורס סוערים שעשיתי עם משרד התיירות והכלכלה. ועד לשם הייתה דרך ארוכה שהתחילה בעצם ב-2001, כשהתחלתי את לימודי הסינית שלי, לימודי מזרח אסיה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים.
אוקיי.
זה בעצם הרומן עם סין נמשך כבר 18 שנה.
אוקיי.
כן. די הרבה זמן, מה שנקרא, יש לי שם סטייקס.
מה היה בין 2001 לתחילת התואר, למתי שנכנסת לקורס צוערים?
כן, טוב, זה סיפור די ארוך, גם מעניין לדעתי. למדתי תואר ראשון, ואז לאחר שסיימתי נסעתי לשיאן ב-2005, לשפר את רמת הסינית שלי. ואז ב-2005 אתה יכול לתאר לעצמך ששיאן זו הייתה עיר שבערך היו אולי 100 זרים בכל העיר. היה ממש כיף לחיות שם, היה גם ממש טוב ללמוד שם סינית, כי בעצם כל הסביבה שלה הייתה של סינים, או רוב הסביבה, 90% היו סינים.
אוקיי.
עוד קצת סטודנטים מערביים שלמדו איתי. והייתי שם שנה, ולאחר מכן הצטרפתי לחברת טיולים אוסטרלית. והייתי מדריך קבוצות בינלאומיות בסין, מרכז אסיה, הרכבת הטרנסיבירית, מונגוליה, רוסיה. ואז עשיתי במהלך שנתיים, שזה היה ממש ממש מגניב. מעייף כמובן, אבל די מגניב, כי אתה פוגש אנשים מכל העולם. ויש לך קולגות מסין, קולגות מאוסטרליה, מרוסיה, מארצות הברית, מאנגליה. זו אווירה מאוד כיפית ובינלאומית. ולאחר מכן הצטרפתי, אחרי שנתיים הצטרפתי ב-2008 לחברה הזאת במשרד שם בתחום בבייג'ין. ואז הייתי אחראי לתחום הרכש, שזה בעצם כל התקשורת מול הספקים.
שמה זה אומר בעולם התיירות רכש?
רכש זאת אומרת אתה רוכש איזשהו שירות מספק, נגיד, אם זה עולם אחר שהוא לא תיירות, אז אתה רוכש מוצר מספק. במקרה של עולם התיירות, המוצר הוא בעצם שירות. זאת אומרת, אם זה אוטובוס, אם זה חדר בית מלון, אם זה כניסה לאירועים שונים, דברים כאלה. אז בעצם התפקיד כלל בעיקר תקשורת עם ספקים מכל העולם, מרוסיה ועד לסין. זאת אומרת, ובאמצע מונגוליה, קירגיסטן, אוזבקיסטן. בקיצור, היה מאוד מאוד מגוון, מאוד מעניין.
כאילו רכש זה, אני קונה טיול גמלים במונגוליה?
כן, כן. ואז אתה מרכים, אתה לוקח בעצם מספר שירותים מכל ספק, אתה מרכיב מזה איזושהי חבילה, איזשהו, אתה בונה מסלול, ואז אתה משווק את זה לקהל היעד שלך, ללקוחות שלך, ללקוחות הסופיים. זאת אומרת, העבודה הייתה B2B.
כחבילה?
כחבילה, כן. זאת אומרת, אתה לוקח כמה דברים, מרכיב את זה ביחד, ומתמחר את זה בהתאם, ומוכר את זה ללקוחות מכל העולם.
היום אתה רואה שאנשים, זה סיפור מורכב, אבל היום אנשים מעדיפים יותר חבילות, או שהם רוצים ממך רק את המוצר הספציפי. איך השתנה הביקוש, או שהוא לא השתנה?
זה מאוד תלוי. זה מאוד תלוי, אני גם אגיד למה. אני לא רק אגיד זה מאוד תלוי, אני אגיד למה. כי נגיד, מישהו בן 50 בסין, שגר בגואנג'ו, הרגלי הצריכה שלו והעניין שלו הם שונים מישראלי בן 60 שרוצה לעשות סיבוב מסביב לעולם.
אוקיי.
אז נגיד, סיני בתפיסה המסורתית ירצה כנראה, שוב פעם אני מחליל, חבילת טיור של 8-10 ימים, הכל כלול במדינה כלשהי, ומישהו שהוא נגיד ישראלי, שהוא באותו גיל, אבל הוא כבר טייל בכל העולם, והוא רוצה לקנות בעצמו את הטיסות, את הבתי מלון, הוא יודע מה הוא רוצה, מה מעניין אותו ספציפית אישית. ואז הוא לא רוצה להצטרף לשום קבוצה, הוא רוצה לנסוע עם אשתו או חברים שלו.
ואז מה מציעים באמת לקבוצה, מה מציעים לקבוצה שההרגלי צריכה שלהם הם יותר אינדיבידואליים?
פשוט בונים מגוון רחב של מוצרים. בדרך כלל יש חברות שהן חברות בוטיק, נגיד ככה שיש להן איזשהו מוצר תיירותי יותר מתקדם, יותר ייחודי, וקהל היעד שלהן יודע את זה ופונה אליהן, ויש חברות טיולים שבונות את המוצרים שלהן עבור הקהל הרחב, מה שנקרא, low budget, ובעצם הרמה של המוצר היא בהתאם. זאת אומרת, אם אתה רוצה משהו ייחודי ומיוחד ומשהו שאף אחד אחר לא עושה, תשלם יותר כסף. זאת אומרת, גם לך כלקוח יש יותר כסף לבזבז, אתה מחפש חוויה יותר מיוחדת. ואם אתה פשוט הקהל הרחב שיש לו, שיש איזושהי תקציב מוגבל, איזשהו תקציב מוגבל, אז כמובן שתלך על משהו שהוא יותר פשוט ויותר בסיסי. אם אנחנו מסתכל על ישראל, אז אתה יודע, אפשר לעשות טיול לירושלים, תל אביב, ים המלח, בחמישה ימים, ואפשר לעשות טיול של תל אביב בדגש ארכיטקטורה, ירושלים בדגש היחסים בין מוסלמים לנוצרים ליהודים, יותר נישתי, או סיור רכבים מסביב לירושלים, שזה משהו יותר יוקרתי, יותר מיוחד, זה דורש יותר תחכום, יותר ידע. אז דברים כאלה.
ועל כל אחד מהחבילות האלה אתה חייב למצוא את הספק המתאים שנמצא איתך בכל נקודה
ולסגור אותו. כן, כמו שאתה, נגיד, אם אתה עושה פשוט סיור של יום בעיר עתיקה, אז אתה בעצם לא צריך לדבר עם אף אחד, כי אתה פשוט מסתובב בעיר עתיקה, אבל אם אתה רוצה להיכנס לבית של מישהו שהוא ידוע בתחומו, נגיד מישהו שמתמקד בלימודי יהדות או תלמוד או משהו כזה, אז אתה תפנה לאותו בן אדם שהוא כביכול הספק שלך בעצם. אתה יוצר את הקשר, אתה אומר, אני רוצה להביא קבוצה של 2, 3, 4, 10 אנשים, אני רוצה שתרצה להם במרפסת שלך שצופה לכותל, לדוגמה, על מה שאתה עושה, וכמה זה יעלה, אז הוא יכול להגיד לך זה עולה 100, 200, 300 דולר, אז הוא ספק שלך בעצם, אז אתה מתמחר את זה, אתה יודע, בנפרד.
הבנתי.
בנוסף לשאר הדברים שאתה מציע ללקוחות שלך.
מה קרה בחברה הזו, מה היה אחרי זה?
אז לאחר מכן סיימתי את תפקידי שם ב-2009, זה היה בדיוק התקופה של המשבר הפיננסי בעולם.
איך היה אז?
אז היה, מאיזה בחינה?
מבחינת יותר תיירות, לא היה שינוי, כן הרגשתם את זה, לא הרגשתם את זה.
מתיירות לסין, אתה מתכוון.
כן.
תיירות לסין, זו הייתה תקופה קצת מורכבת, בגלל שזו הייתה בדיוק השנה 2008, קיץ 2008, שנה של משחקים אולימפיים. ולכן בתקופה של המשחקים האולימפיים, קצת לפני וקצת אחרי, בעצם לא הייתה פעילות, כי הסינים היו עסוקים בעיקר במשחקים אולימפיים. זה היה כזה all over the place. לי היה מאוד כיף בבייג'ינג, כי זה אומר שאני יכול ללכת לראות משחקים ותחרויות, וזה היה ממש נחמד, ומזג האוויר היה נפלא, כמובן הסינים ארגנו את זה בהתאם. כן, זה היה ממש כיף, פתאום השמיים היו קולים, וירד קצת גשם, והכל היה עננים, הכל היה נפלא. אז לא באמת הרגשתי את הירידה, אבל אתה יודע, זה תהליך שהוא לוקח זמן עד שאתה באמת רואה תוצאות בשטח. זאת אומרת, יכול להיות שהמשבר מתחיל נגיד במרץ, ואז עד שאנשים מבינים שזה קורה, זה עלול להשפיע על ההחלטות שלהם לטייל נגיד חצי שנה או שנה. בכל מקרה, גם זו הייתה בדיוק תקופה שהייתי 4 שנים בסין אז, והייתי אז בן 30, אז חשבתי לחזור לארץ, כי גם הגעתי קצת, לא ציפיתי להיות בסין כל כך הרבה זמן. כאילו באתי לשנה ללמוד לסיאן, כן, בסוף נשארתי 4. זה קצת שונה מאשר שעכשיו נגיד נסעתי לפני 4 שנים לסין, בידיעה שאני אהיה בסין לפחות 3 שנים, או 5 או 6 שנים. זאת אומרת, באתי עם ציפיות בהתאם. אז זה היה יותר קשה, וחזרתי לארץ. חזרתי לארץ, התקבלתי לתואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת חיפה, שהיה תואר שרק התחיל אז, אני חושב, זה בדגש שווקי מזרח אסיה. הייתה חוויה מעניינת, למדתי הרבה, וגם בין לבין התחלתי לעבוד בחברה חברה ישראלית שעוסקת בתיירות נכנסת לישראל. זה לא היה קשור כל כך לסין, אבל
נשמע כי נכנסת לתיירות קצת במקרה וזרמת עם זה.
בגדול, אם אני יכול להסתכל על הפרק הזמן הזה בין 2001 עד היום, אני די זורם עם כל מה שבא. כאילו, אני מכוון את הדברים כדי שיזרמו, והם פשוט זורמים.
לא נראה לי
הבנתי. זאת אומרת, זה איזשהו קונספט, אתה יודע, כמו שהדאויסטים אומרים, זה עשייה שבי העשייה. זאת אומרת, אתה מכוון למשהו, ואתה פשוט זורם עם זה. זאת אומרת, אני יודע שאני רוצה לעשות X, אוקיי? אני מכוון לשם, וזה קורה. זאת אומרת, כל עוד אתה יודע מה אתה הולך לעשות או מה אתה רוצה לעשות, לא הולך אלא מה אתה רוצה לעשות, מה מעניין אותך לעשות, אתה מכוון לשם, ברגע שאתה מגדיר, שוב, אני אומר אתה, אבל זה אני, ברגע שהגדרתי לעצמי איזושהי מטרה, או שיש לי איזשהו חזון, עד היום, אני אדפוק פה לשולחן, 3 פעמים, עד היום זה עבד. זאת אומרת, לכן...
לא, שמעניין אותי אם תמיד עניין אותך תיירות וידעת...
תיירות עניין אותי כי אני אוהב לטייל.
הבנתי.
החוויה הראשונית של להצטרף לחברה האוסטרלית כמדריך, זה פשוט כי אתה, לא יודע, אתה בן 20, הייתי אז בן 26, 5, ותכלס עכשיו זה ממש מגניב, אתה בן 25-6, אתה כאילו אחרי תואר ראשון, למדת סינית, פתאום יש לך עבודה שאתה מטייל בחצי מהעולם, משלם לך על זה, אתה פוגש גם אנשים בגילך, זה קבוצות של חבר'ה כאילו מגיל 18 עד גיל 60, מגילך ובעלה, וקבוצות קטנות של קבוצה ראשונה של היו 2 בנות של אחת מאוסטרליה, אחת מאנגליה, בגיל שלי, שפשוט הסתובבנו שלושתנו בסין 20 יום. זו הקבוצה הראשונה שלי שהייתה. וואו. אז תראה, זה כיף, זה כיף. אז, ואז איכשהו התגלגלתי הלאה, כי תיירות זה תחום שהוא, תחום שמאוד מרחיב אופקים. אתה לומד המון. אתה לומד המון בעיקר מאנשים. זאת אומרת, אין שם יותר מדי תיאוריה. זה בעיקר להיות עם אנשים, להסתדר עם אנשים, וללמוד קצת על המקום שבו אתה נמצא, במקום שאתה משווק או מספר עליו. ובעצם, אתה יודע, כשאתה מחפש עבודה לאחר מכן, אז אתה שואלים אותך מה עשית, בקורות חיים רשום עסק בתיירות, אז אתה מן הסתם הולך לחברה שעוסקת בתיירות. כי חברה אחרת כבר פחות מסתכלת עליך, ושוב, אין שום בעיה עם זה, אז...
בתוך ענף התיירות מאוד מבינים מה אתה עושה ומה אתה יודע לעשות. מבחוץ,
בדיוק,
יותר קשה לשדר את זה.
כן, כי אנשים, אתה יודע, רוב האנשים הם אוהבים לטייל, אבל לא בהכרח כולם מודעים למה עומד מאחורי הטיול הזה, מה זה דורש, איך נקבע המחיר, נגיד, איך משווקים את המוצר. לפעמים זה נלקח כמובן מאליו, אבל באמת לא.
אוקיי.
כן.
יש תיאוריה תמחור שלמה שיושבת מאחורי זה?
תמחור, איך אתה... עושה מיתוג למוצר שלך, איך אתה ממצג, אני ממתג את החברה שלך, למי אתה פונה, כשאתה משווק את זה, איך אתה מרכיב את המוצר כדי שגם תרוויח מזה וכדי שגם יראה אטרקטיבי. זה ברמה של, אתה יודע, סוכן נסיעות. עכשיו יש כמה רמות. התפקיד האחרון שהיה בכנספח תיירות, אז זה רמה אחת מעל, כי אני לא, אין לי מוצר בעצם, אין לי מוצר ספציפי. המוצר שלי זה ישראל כיעד לתיירות, או יעד לעשיית עסקים, או יעד להשקעות.
אוקיי.
שכל מי שבא לארץ, בסופו של דבר, לא משנה לטובת מה הוא בא לארץ, אבל הוא גם מטייל. הוא גם עושה פגישה חצי יום בירושלים, ואז יכול לקפוץ לים המלח, לישון לילה שם ולצוף על, אתה יודע, עם עיתון ביד.
המטרה זה בסופו של דבר להביא אנשים לארץ, לשים אותה...
מטרת על, כן, מטרת על, אתה יודע, בסופו של דבר קשה, אם מסתכלים על התקופה, על נגיד שנה לעומת שנה שקדמה לה, אז מסתכלים איך מודדים את ההצלחה בסופו של דבר. בהצלחה שלי כנספח תיירות, אני מדדת בכמה אנשים הגיעו לארץ. אבל זה מאוד מאוד כללי, מן הסתם, אתה יודע.
כן.
כי אני יכול מצד אחד לעשות המון 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 דברים, פעולות בשטח, קמפיינים, קידום של ישראל באירועים שונים, ומספיק שיש אזהרת מסע, אז כל מה שעשיתי הולך לפח.
כן.
כי אנשים, וסינים במיוחד, הם לא ססים להגיע ליעד שלא בטוח. עכשיו, מצד שני, יש דברים שקורים בשטח, ולי לא בהכרח יש השפעה עליהם. לדוגמה, נחתם הסכם סחר חדש בין ישראל לסין. סין פתחה את שעריה ואפשר לתת לחברות סין להשקיע בארץ. סין שמה את ישראל כיעד מועדף להשקעות, לדוגמה, ועוד דוגמאות כאלה ואחרות ש... זה לא תלוי בעצם במי שמקדם את התיירות לארץ, או לא תלוי במי שמקדם את ישראל בסין, אלא זה תלוי בממשלת סין, שהיא יכולה להחליט, היום אנחנו אוהבים את ישראל, אז אנחנו אומרים לכל ה-SOE, State Owned Enterprises, לשים את ישראל, אתה יודע, במקום מאוד גבוה בסדר עדיפויות, להשקעות, לשתפי פעולה וכדומה. ובסין כמו בסין, הממשלה אומרת, והשאר עוקבים אחרי ההוראות.
אז איך עושים, אז איך עושים שהממשלה תגיד?
זה נושא שהוא, קודם כל זה תלוי בממשלת סין, אם אתה שואל אותי. זאת אומרת, יש את המדיניות של הממשלה, יש את תוכנית החומש, לצורך העניין, כדוגמה, ב-2016 הייתה תוכנית חומש חדשה, שבה הוחלט לשים חדשנות כאחד היעדים, אחת המטרות, להשיג אותם בתום 5 שנים, עד 2021. כמו שיש נגיד Made in China, תוכנית חדשה שעד 2025 סין רוצה להפוך להיות מארץ ייצור של דברים קטנים שאנחנו רגילים לצרוך, או שהיינו רגילים לצרוך עד היום, למדינה שהיא מפתחת ומייצרת מוצרים שהם ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה. אז זאת אומרת, זאת השאיפה. אז אנחנו כמדינה של חדשנות, סטארט-אפ ניישן, מן הסתם, משתלבים מאוד יפה בתוכנית הזאת של החדשנות, תוכנית החומש. זאת אומרת, ממשלת סין מחליטה, וזה לטובתנו.
כן.
מדיניות One Belt, One Road של שי ג'ינפין. גם זה פעל לטובתנו, כי אנחנו גם מדינה שנמצאת על דרך המשי הימית, ההיסטורית. אז אנחנו גם נכנסים לתוך התוכנית הזאת.
נשמע שזה קצת מזל באיזושהי צורה כזו או אחרת.
אני חושב שמבחינתנו זה, אתה יודע, העניין הזה, החוכמה זה לדעת לנצל הזדמנויות. עכשיו פה, אם יש לך הזדמנות ואתה רואה אותה שהיא קורית, מתרחשת, ואתה יודע לזהות את זה ולפעול בהתאם לזה, זה בעצם אחת החוזקות שלך, גם בחיים, גם בעבודה, בכל דבר שהוא. אוקיי, אז כמובן שאם ניקח עכשיו את המצב בין, נסתכל עכשיו על בנקודת זמן זאת, על יחסים בין ישראל לסין, אנחנו נראה שאנחנו עכשיו בעלייה, אבל אם נלך שנה וחצי אחורה, לא שנה וחצי, שנתיים אחורה, כשטראמפ החליט להעביר את השגרירות האמריקאית לירושלים, זה היה בדיוק האמת לפני שנתיים, בשישי בדצמבר 2017, אם אני לא טועה, הייתי פה בארץ גם. באותו יום, יום למחרת, סין הוציאה אזהרת מסע לארץ, עם כל האהבה שבין שני עמים. וזה השפיע מאוד על התיירות, כי תיירות קשורה מאוד מאוד חזק לפוליטיקה, וסין משתמשת בתיירות ככלי
פוליטי. פוליטי על כל דבר.
כן, לחלוטין. ואפשר לראות דוגמאות בכל עולם, בטורקיה, בשוודיה, בארצות הברית, בקנדה, בקוריאה, באוסטרליה. אני בטוח שפספסתי עוד איזה מדינה או שתיים.
כן.
ברגע שיש ניואנסים פוליטיים, הממשלה יכולה להגיד, טוב, זה לא ממש בטוח לנסוע ליד הזה. וכשזה לא ממש בטוח לנסוע ליד הזה, אז אנשים יותר חוששים לנסוע ליד הזה. עכשיו, אם אתה מסתכל על התיירות מסין לישראל בשנים האחרונות, אתה יכול לראות שבין 20-40%, בוא נגיד 30% בממוצע, אלה אנשים שבאים לפה לטובת או הכשרות מקצועיות, או עסקים, או השקעות, או ביקורים ממשלתיים. זו כמות מאוד נכבדת של אנשים, של תיירים.
כן.
ברגע שהממשלה אומרת, הסינית אומרת שזה לא בטוח לנסוע לישראל, אתה חושב שאתה מוריד את האנשים האלה?
ואף אחד בצד השני, אף אחד בצד השני לא יושב ואומר, רגע שנייה, זה פוליטיקה?
בוודאי שיושבים ואומרים, אבל בכל פעם שזה קורה, כמובן יש מגעים ברמה מדינית בין שתי מדינות.
אוקיי.
וכמובן שהצד הישראלי פועל לפתור את הנושא הזה. מהניסיון שלי, לסינים יש את את המחשבות ואת השיקולים שלהם, ולא תמיד הם יכולים או יתחשבו בצד, אתה יודע, בצד הישראלי במקרה הזה ספציפית. כמובן שבמצב אידיאלי שני הצדדים הם נמצאים באיזושהי הרמוניה ומבינים אחד את השני ובאים אחד לקראת השני, אבל אם אנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת הגיאופוליטית, אז לכל צד יש אינטרסים נוספים.
אתה
צריך לשמר את כל האינטרסים, ולא רק אינטרסים מול מדינה אחת.
אז אתה נספח התיירות של ישראל בבייג'ינג. איך אתה באמת מתכנן את ה... איך אתה עושה את התפקיד הזה? כאילו, סבבה, זה לא רק כמות האנשים שמגיעים. איזה עוד פרמטרים מעניינים אותך? איך אתה בונה תוכנית כזאת? זה... אתה יודע, איך מייצרים, לא יודע, 3% יותר ממה שהיה לפניך?
כן, אז קודם כל...
זה נטו שיווק? כאילו שווה לכם לבוא לישראל וטעים פה ואינוביישן, או...
אני יכול רק להגיד איך אני ראיתי את זה. אני ראיתי את זה כקודם כל מיתוג, ושיווק הוא ככלי לקדם את המיתוג. אני אסביר. ישראל הוא יעד שאינו מוכר לסינים כיעד תיירותי. זאת אומרת, הוא כן יותר ויותר מוכר לסינים, וזה בעצם התפקיד של נספח התיירות, למתג את ישראל כיעד תיירות אטרקטיבי ומעניין ובטוח, שימשוך אנשים מגיל 20 עד גיל 60-70. וכל אחד ימצא משהו במדינה שלנו שמעניין אותו. אם זה ביקור בגנים הבאים, או אם זה ביקור במרכז החדשנות ביפו, או ביקור בעקב יין, או טרק במדבר בשביל ישראל. והתפקיד שלי, או אני ככה בחרתי לפעול בצורה כזאת, שראיתי קודם כל אני רוצה שסינים ידעו מה זה ישראל. זאת אומרת, למתג את ישראל לדוגמה, מקום שנמצא באגן הים התיכון, ולא בהכרח במזרח התיכון. כי האסוציאציה עם אגן הים התיכון היא יותר חיובית מאשר
שמן זית וגבינות עזים וכאלה.
במקום מלחמה וסכסוך וכדומה, אם אתה מסתכל במזרח התיכון, אוקיי? לדוגמה, אחת. שתיים, אפשר לקחת נושא של היסטוריה ותרבות. שהיסטוריה ותרבות זה משהו שמאוד מעניין את רוב הסינים, אבל אפשר להוסיף את זה גם את הפן של מסתוריות והרפתקנות, במסע שהוא מסע של גילוי משהו חדש על עצמך. כי כדי למתג את מוצר כלשהו, במקרה שלי את ישראל, אתה צריך לדעת מי הקהל שלך. עכשיו, נכון להיום, המטרה שלי הייתה לחשוף את ישראל בפני אנשים צעירים, מה שנקרא The Millennials, מי שנולד אחרי שנות ה-80.
איך בכלל מגדירים קהליה לדבר כזה?
מסתכלים מה הרמה הסוציו-אקונומית של אנשים שאוהבים לטייל בערים הגדולות. עכשיו, מילניאלס, אם אנחנו מסתכלים על הטרנדים הקיימים בסין היום של תיירות יוצאת, או מה שהיה לפני 4-5 שנים, אפשר היה לראות שבעצם הקהל הזה של אנשים בגילי 25-35, זה הקהל שילך ויגדל מבחינת הכמות של הטיולים בעולם. וגם אנחנו, או אני ראיתי את זה כמשהו שישראל לא יכולה להיות יעד ראשון או שני או שלישי לסיני ברמה סוציו-אקונומית בינונית גבוהה. הוא לא יסע לישראל כיעד הראשון או שני שלו, אבל הוא כן יסע לישראל כיעד החמישי או שישי שלו. למה? כי א', הוא כבר היה בארצות הברית, אירופה, דרום מזרח אסיה. ב', הוא ירצה משהו מיוחד. למה הוא ירצה משהו מיוחד? כי סינים צעירים אוהבים להיות מיוחדים. אפשר לראות את זה ברשתות חברתיות, בקמפיינים אחרים שעושים חברות שמוכרות מוצרי לייפסטייל שונים. מדינות אחרות שמקדמות את עצמן. זאת אומרת, היום התייר הסיני ובכלל לדעתי בעולם הופך להיות יותר ויותר מתוחכם. אלה שטיילו בעולם כבר. הם לא רוצים לנסוע עכשיו לאירופה לחמש מדינות ב-15 ימים ולעשות קניות וכדומה. יש עדיין כאלה שעושים את זה, אבל מי שכבר טייל רוצה משהו מיוחד. עכשיו ישראל, זה פה בדיוק העניין שישראל...
זה עדיין בגדר האקזוטי?
ישראל בגדר האקזוטי, אפילו זה מאוד אקזוטי. ישראל היא בשביל סין מדינה מאוד מאוד אקזוטית ומסתורית, וזה משהו שאני השתמשתי בו כשמיתקתי ושיווקתי את ישראל, כי להגיד בואו לארץ ללמוד על ישו, בסין זה פחות רלוונטי.
אוקיי.
כי אנשים גם לא יודעים באמת מי זה ישו, ולא יודעים מה זה נצרות באמת, ולא יודעים מי זה יהודים באמת, חוץ מזה שכולם יודעים שיהודים עשירים וחכמים. אבל כשאני מציג את זה כמשהו, כיעד מסתורי, יעד שבו בעצם זה המקום של שלוש הדתות המרכזיות בעולם המודרני, נצרות, יהדות, אסלאם, הגדולות, הדתות הגדולות. אז זה מקום מאוד מיוחד. עכשיו, למישהו שהוא לא, אין לו זיקה לדת, לשמוע שיש מקום כזה כמו ירושלים, שהוא קדוש לשלוש דתות. זה מייחד את המקום מאוד. זה לא עוד מקום באירופה, עוד עירה עם כנסייה ותיקר בבית הקפה מסביב, או ארצות הברית עם ה... טוב, ארצות הברית היא מאוד מגוונת, כן, אבל כן. זה משהו שהוא מאוד מאוד שונה, ומשהו שלא קיים באף מקום אחר בעולם. ואת הייחודיות הזאת צריך לשדר לאותם אנשים. גם עובדה שאנחנו מדינה קטנה, שאפשר בעשרה ימים לעבור את כולה ולהיות בים האדום, בדרום, דרך המדבר, דרך מרכז הארץ, הרי ירושלים, הרי יהודה, עד לצפון, ואם זה בחורף אז אפשר לעשות גם שלג בחרמון.
יצא לנו לעשות פרק עם לירון מטאו. כאילו העבודה שלה היא מאוד, היא הולכת ומנסה למצוא, אתה יודע, את המשרדי תיירות שנמצאים המקבילים לה בצד השני. איך נראה תהליך כזה שאתה מגיע מהצד המנידי? זה גם לעבוד ברמה של משרדי התיירות, או שאתה צריך לדפוק בדלת של הבורה הסיני, כאילו, ושהוא יוריד את זה למשרדי תיירות? איך דוחפים מדיניות כזו, איך עושים את העבודת שיווק הזאת,
כן.
בהלכה למעשה, עם כאילו מהצד המדיני?
כן, אז קודם כל כנספח תיירות יש לך תקציב. של התקציב הזה אתה מנצל שותפי פעולה עם גורמים שונים. מה זה גורמים שונים? החל מחברות התעופה,
אוקיי.
נגיד חנן איירליינס, סיצ'ואן איירליינס, וחברות אחרות סיניות שמשרד התיירות או נספח תיירות מנהל איתם איזשהו קשר מקצועי.
שזה סבסוד או שזה
כאילו... זה מתחיל מקשר מקצועי, זאת אומרת זה מתחיל משלום שלום, אני אשמח להיפגש לדבר על ישראל, אוקיי? זה ממשיך בעוד גישה, בעוד גישה. זאת אומרת, אם תשאל אותי איך אני מסכם את מה אחד הדברים שהכי אהבתי בתפקיד שלי, זה שכמעט כל יום היו לי פגישות עם אנשים.
אוקיי.
שזה נשמע מאוד כיף, נכון? החלק הקשה של זה, זה שעליו שאתה... זה כיף ואתה לומד המון המון מכל בן אדם, אתה צריך בסוף לעשות, לחבר נקודות ולהבין מה אתה יכול לעשות עם כל בן אדם שפגשת. כמובן שרוב האנשים שאתה פוגש, אתה לא עושה איתם שום דבר, אתה שומר אותם כאנשי קשר, כאיזשהו מקור שאתה יכול להתייעץ איתו או להבין יותר על איך התהליכים עובדים בסין בתעשיית התיירות. ופוגשים אנשים, לשאלתך, חברת התעופה. אוקיי, אז חברת התעופה יש לה את הצרכים שלה, לי יש את הצרכים שלי. אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מצב שבו אחד עוזר לשני למלא את הצרכים שלו. אוקיי, בסופו של דבר, כל שיתוף פעולה שנוצר, הוא בא, זה בעצם נוצר כדי שיהיה מצב של win-win לשני הצדדים. אוקיי, אז חברת התעופה לצורך העניין, מנהלים מסע ומתן, רואים איך אפשר לשתף פעולה, יש איזשהו הסכם תמיכה. הסכם תמיכה זה לא סבסוד, זה שונה. הסכם תמיכה זה בעצם החברה משקיעה סכום מסוים של כסף בשיווק של ישראל, וקונה מדיה מקומית, אני לא יודע אם צריך להרחיב על זה, קונה מדיה מקומית. קונה מדיה מקומית זה אומר שמה זה קונה מדיה מקומית? מפרסמת הודעה בעיתון, או אם זה יותר מתוחכם אז שמה באנר באיזשהו אתר, או אם זה יותר מתוחכם עושה קמפיין אונליין באתר שלה או באתר של...
זה נמצא אצלנו או אצלם?
זה נמצא אצלם, אבל זה אנחנו מממנים או מממנים חלקית את הפעילות השיווקית הזאת של ישראל. זאת אומרת, זה...
שאל, יש עכשיו טיסות, יש טיסות מבייג'ינג לישראל עם חנן איירליינס.
כן, כן.
הבנתי.
אז הסבסוד הוא לא סבסוד, הסבסוד זה בעצם התמיכה הכספית היא של ישראל באותם גורמים בסין, שהם מקדמים את ישראל בערוצים שלהם.
אוקיי.
עכשיו, כמו בכל דבר בחיים, אתה עדיף שכשאתה עושה משהו עם עוד צד או עם עוד שני צדדים, אז כמובן שהתפוקה שלך תהיה יותר גבוהה בדרך כלל. כי אם תעשה הכל לבד, אתה לא תגיע לאותם... במיוחד בסין, שזו מדינה מאוד מאוד הטרוגנית וכל אזור הוא שונה ומהותית מאזור אחר, ומה שאנשים, איך שאנשים רגילים לצרוך דברים בגואנג'ו, לא בהכרח הם צורכים באותו, באותה דרך בשנחאי או בבייג'ין. אז אם יש סוכן תיירות גדול שנמצא בגואנג'ו, אז יש לו את הערוצי מדיה שלו לפנות לקהל יעד שלו, ללקוחות שלו, אוקיי? אני לא מתיימר לדעת על כל, הכל על, אתה יודע, על כל קבוצה ברחבי סין, אבל אם אני מדבר עם סוכן מסוים בדרום סין, ואני יודע שמי שקונה אצלו את החבילות לארץ הם אנשים בגיל 50 פלוס, אז אני יכול לעשות אותו הסכם לשתף פעולה, שבהסכם הזה יכלול קידום של ישראל, מוצרי תיירות ישראלים, לקהל היעד שלו. בעצם כך אני גורם לקידום של ישראל ולכך שיגיעו יותר תיירים לארץ. אם זו חברת תעופה, אז חברת תעופה פונה לקהל הלקוחות שלה. זאת אומרת, מי שעכשיו טס לארצות הברית כל חודש לטובת נסיעת עסקים, יכול לראות בפעם הבאה שהוא לוקח טיסת חיינן איירליינס ללוס אנג'לס, יכול לראות במסך שמולו 10 שניות של סרטון על ישראל. ואז הוא יכול לחשוב, אוקיי, אולי פעם הבאה שאני אסע לחופשה, אני אסע לארץ, לישראל כאילו. למה? כי הם מגיעים לקהל שהוא קהל ברמה הסוציו-אקונומית שמתאימה לי, כי זה מה שהגדרתי כקהל יעד. והם מגיעים אליו בצנרות אחרים של תקשורת, של מדיה. ואם זאת, אם אלו חברות תעופה או סוכני תיירות או גופי מדיה, כמו ניקח את ה-online travel platforms, סוכני תיירות אונליין, כמו שיש במערב אקספידיה לצורך העניין, אז בסין יש עכשיו הרבה מאוד פלטפורמות, הגדולה ואולי ידועה ביותר זה ה-C-Trip, שבמערב ידועה כ-trip.com.
אוקיי.
אז זה פלטפורמה תיירות מאוד מאוד גדולה בסין, שהיא מחזיקה עכשיו בכ-40% מסך הכל השוק של אונליין טראבל בסין. שזה המון המון המון.
אתה תקנה שטחי מדיה אצלם? או שיש
שיתוף
פעולה שהולך יותר עמוק מזה?
שיתוף פעולה שהוא לא רק שטחי מדיה באתר שלהם, כי זה כמובן שזה הכל אונליין במחשב ובטלפון נייד, שזה הרוב, רוב המשתמשים כמובן בטלפון נייד. וזה לא רק קניית באנר, זה עמוד קמפיין, זה חבילות שהן יותר, זאת אומרת, אם יש מוצר ישראלי, אז הם יכולים לשים את זה בעמוד הראשון, בעמוד השני, או לקדם את זה באיזשהו באנר מוזמן, כאילו, בוא תוסו לישראל במחיר כזה וכזה עכשיו. או יש להם איזה 4 חשבונות בוויצ'ט, מדיה חברתית הסינית, שבכל חשבון וויצ'ט הם יכולים לשים מאמר על ישראל עם תמונות. או בווייבו שלהם, שיש להם כמה חשבונות בווייבו.
זה ממש עבודת PR ומדיה ודיג'יטל מרקטינג למדינה, כאילו.
לחלוטין, לחלוטין. זה, ואתה גם עובד, בדיוק כשבאתי, היה לי גם עיתוי מאוד טוב, כי ביום שבאתי לסין כשליח של משרד התיירות, גם בחרנו חברת יח"צ שעבדה בשבילנו. ויש לך בעצם חברת יח"צ שאתה מנהל. חברת יח"צ יכולה לעשות לך אירועים, הודעות לעיתונות, רעיונות לתקשורת, לייעץ לך בכל דבר שקשור למדיה בסין, שזה מאוד מאוד חשוב. כי אם אתה, כמו שאמרתי, אם אתה לא יודע, אתה מספס המון. ככל שאתה לא יודע משהו שקורה, יש עכשיו איזשהו טרנד חדש, או יש איזושהי מדיה חדשה שקמה, יש איזושהי מדיה שהתחילה ועכשיו היא מתפתחת והופכת להיות מספר אחד. אתה צריך לדעת את כל זה כשזה קורה, ולדעת לצפות למשהו שיקרה לפני שהמתחרים שלך, המתחרים זה מדינות אחרות באזור, יודעות את זה. או לבחור לך שותפים לדרך, שאולי אחרים לא חשבו לבחור, אבל במקרה אתה שמעת על משהו שמישהו פוטנציאלי, שאפשר לשתף את הפעולה לקידום של ישראל, ואתה בוחר לשתף את הפעולה. אז עבודה היא מאוד, לשאלתך, עבודה היא מאוד 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 מגוונת. תחשוב שיש לך איזשהו מוצר, שזה בעצם המדינה שלך. וזה לא מוגבל כמו, לא יודע, כמו מזגן או כמו ספה. זה לא משהו שאתה יודע, אוקיי, זה ה... ככה זה בנוי, בפנים החלקים הם כאלה, וזהו, לך תשווק את זה. כי זה, אתה יודע, אתה מסתכל על המדינה כגם מקום מבחינת תיירות, כמו שאמרתי, השקעות, עסקים, גם צריך להיות מודע לנושא הביטחוני. ולא חסר לנו מצבים ביטחוניים בארץ.
יש פעמים שהיית, יש פעמים שהיית צריך לשחק יותר דיפנס, לצורך העניין. יצא שיגור רקטות, או פתאום, לא יודע, יצא עוד איזושהי החלטה של BDS, או לא יודע, הוא מחליט לגנות אותנו על היחס שלנו לגרגירי חומוס. אז כאילו, יש, מה שאתה מתאר לי, אתה מתאר לי המון פעולות פוזיטיביות. בואו לישראל, מגניב, מסתורי, אקזוטי וכן הלאה. יש פעמים שאתה צריך לבוא ולעשות ההפך, לא, תקשיבו, ישראל היא לא ככה, ישראל היא לא ככה, או מה ששמעתם זה פייק ניוז, כי חלק מעבודת PR זה גם זה וגם זה.
נכון. נכון. היתרון של התפקיד שלי שהיה, זה בעצם שאני מתעסק רק עם הצד החיובי של ישראל.
אוקיי.
וכשיש משהו שלילי...
אתה רואה הכל ורוד, כאילו, מהחלום שלך.
אני לא רואה הכל ורוד, אבל אני צריך לשדר שהכל ורוד.
אוקיי.
זאת אומרת, אתה, אם אתה בטוח יצא לך לדבר עם אנשי PR של חברות, אתה יודע, אלה אנשים הכי חיוביים שיש. תמיד, תמיד מחייכים, תמיד אופטימיים, תמיד יש להם סיפורים מעניינים לספר.
נקטעה לי הרגל, זה הזדמנות למדוד בגדים חדשים.
בדיוק, כי אתה, כשאתה עובד ב-PR, אתה צריך להיות תמיד תמיד חיובי, ותמיד לתת לבן אדם שמולך להרגיש טוב, עם מה ש... או עם מה שהוא מוכר, או עם מה שהוא רוצה למכור, לקנות, לא משנה. ולכן, כל פעם שהיה איזשהו מצב ביטחוני בארץ, או עזרת מסע, תמיד ההצעה של חברת היחד שלנו, וגם אני מסכים עם זה לגמרי, הייתה לשדר business as usual.
אוקיי.
למה? כי מי ששמע בחדשות, ראה בחדשות הסיניות בערוצים מרכזיים, שיש טילים מעזה או מצב רגיש בגבול עם סוריה, הוא כבר ראה את זה. זאת אומרת, אם עכשיו אני אבוא ואני אגיד לו, תקשיב, מה שראית זה לא נכון, זה יראה אקס מגוחך, נכון?
אוקיי.
עכשיו, מי שלא ראה ולא יודע,
אז הוא לא יודע.
אז הוא לא יודע, אז אם אני אצא עכשיו בהצהרה פומבית, בישראל הכל בסדר ותירגעו, אנשים יגידו, למה הוא אומר את זה? כאילו, וילכו לבדוק, ואז יראו את כל התמונות האלה ויגידו, למה הוא אומר את זה?
אוקיי.
אז במצב הזה ספציפית, בנקודות מסוימות, יש זמנים שבהם צריך להוציא איזשהו מכתב. עכשיו, כגוף רשמי בסין, כגוף ש... כנציג של מדינת ישראל בסין, כמובן של איזושהי הכרזה, הודעה לעיתונות, יש השפעה או משקל מכובד. ואז במקרים מסוימים יש פניות נקודתיות מגורמים שונים שרוצים איזשהו מכתב שאומר, חברים, הכל בסדר. יש עכשיו אלפי, מאות אלפי תיירים בארץ שנמצאים ומסתובבים בביטחון מלא ברחובות ירושלים ותל אביב.
יש דוגמה שאתה יכול לתת לי?
יש אינספור דוגמאות.
אז אחד.
אחד, אותו מקרה של שאמרתי כשהכרזת טראמפ להעביר את השגרירות לירושלים. יש עזרת מסע. עזרת מסע זה אומר שפתאום כל המשלחות, הרבה מאוד משלחות, או מבטלות או חוששות. כי ממשלת סין לא תוציא סתם עזרת מסע.
זה גם משלחות פרטיות וגם כאילו משלחת ממשרד הסיני משהו שרוצה.
גם. אבל יש משלחות שהן שוקלות לבטל את הנסיעה שלהן בגלל המצב שנוצר, בגלל עזרת מסע. ויש פנייה נקודתית מסוכן זה או אחר, עם בקשה להוציא איזשהו מכתב או לכתוב, תקשיבו, חברים יקרים, הכל בסדר, באמת, אני מוכן לחתום שבישראל הכל בטוח, אמנם יש עזרת מסע, אבל העניינים מתנהלים כרגיל.
אוקיי.
לפעמים זה עוזר, כשאתה בא עם מכתב כזה, כשסוכן תיירות סיני או גוף עסקי, או גוף ממשלתי סיני שהולך, בא לעבוד, כאילו, בדרך לארץ, הוא מראה את זה למשתתפים, לחברים בקבוצה, אנשים יכולים להגיד, אוקיי. זאת אומרת, זה לא מזיק בטוח, לפעמים זה גם מועיל, לפעמים אנשים אומרים, אוקיי, אם נציג של שגרירות ישראל בבייג'ין אמר את זה והוא אחראי על תיירות, אז באמת הכל בסדר, זה לא כמו שזה נראה, יש גם מקרים כאלה.
זה לא קצת פאק באמינות כזה, אם הכל בסדר אז הכל בסדר, אם שיט היטס דה פן עדיין הכל בסדר. כאילו מתי...
אין פה איזשהו קו ברור ודק שמבדיל בין המצבים השונים.
אוקיי.
כי בסופו של דבר, אנחנו שנייה מתנתקים מסין והולכים לארץ, כן? אתה אף פעם לא יודע מתי זה יום בטוח, מתי זה יום לא בטוח. אוקיי? אתה, לפני כמה שבועות היו פתאום טילים מאז למרכז הארץ. יום לפני זה, אף אחד לא יודע שזה הולך לקרות, כן?
כן.
כי מי ידע ש... טוב, כמה אנשים ידעו, כן? שהולכים להתנקש. כמה אנשים ידעו, כן? אבל אף אחד...
אנשים האלה לא עובדים במשרד התיירות.
כן, אף אחד לא ידע, אז אתה יודע, אנשים... זה שמישהו מסתובב בארץ, והיו פה מלא, אתה יודע, מלא קבוצות, נובמבר זה קבוצה, זה עונה מאוד מאוד עמוסה, מבחינת התיירות מסין לישראל, אחד החודשים הכי... שהכי הרבה אנשים. למה זו שאלה טובה? מהניסיון שלי אני חושב שא', בגלל שזה סוף שנה.
אוקיי.
סוף שנה, נובמבר, יש פה אחלה מזג האוויר בישראל. כולם יודעים את זה, כולנו יודעים את זה. ב', יש לפעמים תערוכות, כמו נגיד, הפעם זה היה ווטק, שהרבה מאוד משלחות מסין מגיעות לתערוכות האלה. ג', בארגונים בסין יש תקציב שנתי ולקראת סוף שנה רואים כמה תקציב נשאר. זה הזמן לנצל את התקציב לסיורים מקצועיים. גם דצמבר אגב. עכשיו, אלה סיבות. אלה כמה מהסיבות, יש עוד סיבות. עכשיו, אז בחזרה לנושא של הביטחון, אז זה לא, אתה לא באמת יודע מה הולך לקרות. עכשיו, כשכבר קרה משהו ויש אזהרת מסע, לוקח לפחות חודש עוד חודשיים עד שמורידים את זה. זה לא, אתה יודע, מעלים אזהרת מסע היום ומחר אומרים, טוב, הכל בסדר, אז מורידים את זה.
אוקיי.
אז יש מקרים ויש מקרים. לוקח בדרך כלל קצת זמן, אם זה משהו פוליטי, כמו שהיה עם השגרירות, זה קורה די מהר. ואז לוקח כמה חודשים עד שזה יורד, כי לדעתי זה מביא סוג של מחאה.
אוקיי.
מחאה או הפגנת דעה וכדומה. אז כן. אז במקרה הזה של התעסקות עם כל הזה של הביטחון, זו התעסקות שהיא לא נעימה.
אוקיי.
אבל מן הסתם, כן, הרבה יותר כיף לשדר חיוביות ולדבר על שביל ישראל בנגב, כן, מאשר
כן.
מצב ביטחוני בארץ, אבל זה חלק בלתי נפחד מהתפקיד. אבל צריך לעשות אותו.
יש דברים שאתה רואה בצד שלנו, שאתה חושב שאנחנו יורים לעצמנו ברגל?
אנחנו
כאילו, אני אומר, אני ואתה כישראלים, לצורך העניין, אני מתייחס אליך, אתה בתור הבן אדם שנמצא, שעד עכשיו היית בבייג'ינג והיית אחרי להביא לארץ.
כן.
יש דברים שהיית רואה שקורים בארץ שיורים לעצמנו בתיירות?
כן, בוודאי.
יורים לעצמנו ברגל.
זאת אומרת, כן, יורים לעצמנו ברגל, בוודאי. אני חושב שיש הרבה מקום לשיפור, אבל כמו בכל דבר אחר. מבחינת התשתיות לתייר הסיני, לדעתי אנחנו יחסית לשאר המדינות, יש הרבה עוד מה לעשות, מה לשפר.
איך זה מתיישב עם מה שאתה אומר לי על מילניאלס כי יש נגיד, אני זוכר שבשנה, שנתיים שקדמו, היה מאוד דיבור על להביא שפים סינים שלמדו את המטבחים בארץ, איך לבשל אוכל שהסיני רוצה לאכול, מים חמים, וכן הלאה. מצד שני, אנחנו אומרים, מילניאלס רוצים את האקזוטי, את המיוחד, את הגלוקל, את הלוקלי ואת החוויה האותנטית. איך אתה... איך זה משתה, איך זה מתיישב אחד עם השני?
זה, אני יכול להסתכל על זה משני הצדדים. אחד מהצד שבו אני, איך אני משווק את זה לסינים, כשאני מדבר על כלי תקשורת בסין או לסוכנים בסין. עכשיו שוב פעם, כלי תקשורת בסין, כלי תקשורת שהם לקהל הרחב, או כלי תקשורת שפונים לצעירים אולי יותר. המטרה שלי מלכתחילה הייתה לשים דגש יותר על הצעירים מאשר על הקהל הרחב והקבוצות הגדולות של בני 50 פלוס. למה? כי אני חושב שהסוכנים בשטח הם יעשו את העבודה כשאני אשתף אותם פעולה, ואני לבד עם האמצעים שעומדים לרשותי יכול לפנות יותר באמצעי המדיה, ברשת חברתית, וייבו, ויצ'אט, בפלטפורמות אונליין שפונות לקהל יותר צעיר, יכול לשדר משהו אחר שלא בהכרח מתאים לקבוצות יותר מבוגרות. בעצם הנושא הזה שאמרתי, הפתקנות האקזוטיות, הרי, בוא נגיד ככה, אני גר בביג'ין 4 שנים ולפני זה גרתי עוד 4 שנים, עדיין, מה לעשות, יש לי קטע עם האוכל הסיני. אפילו כשאני בארץ, אני חייב לאכול אורז לפחות פעם אחת בשבוע.
בקטע טוב.
בקטע טוב. אני אוהב אוכל סיני, אין מה לעשות. אני מודה, אני מודה, אני אוהב אוכל סיני.
בסדר, לא באת עם משהו מופלא, כול אמרת אורז, לא?
לא, אורז זה, אתה יודע, משהו מוקפץ כזה, כן? אז יש לי דודה בארץ, אני... יש לי פחות דודה לחומוס, יותר לאוכל סיני. עכשיו, ואני לא סיני עכשיו, אני מכיר סיני שאתה יודע, באים קבוצות, אתה יכול... להסתכל על אנשי עסקים שמגיעים לפה ובמזדה יש להם שתי מנות חמות של נודלס, כן? שזה עזוי, כן? כי הם יכולים להוציא עכשיו 200 שקל לארוחה במסעדה הכי יוקרתית בתל אביב. אבל בעדיין, הם, יום אחד יגידו, אני אשאר בחדר, אני אוכל את הנודלס שלי.
אוקיי.
בסדר? אז צריך להיות מודע לזה. עכשיו, אנחנו עדיין לא מוכנים לתייר הסיני כמו מדינות אחרות, בוא נגיד ככה. אז אתה אומר, אוקיי. אתם רוצים חוויה שהיא שונה מתאילנד, שבתאילנד בכל מקום אתה יכול לשלם עם וויצ'אט ואליפיי, ויש לך שלטים בסינית בכל מקום, ובשדה התעופה יש לך כרזה בסינית וכדומה. זאת אומרת, אתה כמו מגיע לאיזה עוד פרובינציה דרום מזרח אסיאטית של סין, שמאוד מאוד מאוד נוחה לכל תייר סיני. סבבה, אבל אני לא רוצה להיות נוח לכל תייר סיני, אני רוצה להיות נוח לתיירים סינים מאוד ספציפיים, מאוד מיוחדים. שהם תיירים איכותיים, ככה אני רוצה אותם, שהם רוצים קצת להשקיע יותר מהמינימום בחוויית התיור שלהם.
אוקיי.
ואני אומר, תקשיבו, אתם מגיעים לישראל, אנחנו לא רוצים להיות תאילנד, אנחנו גם לא רוצים להיות אירופה, אנחנו זה מה שאנחנו. אנחנו לא פשוטים, אנחנו יקרים, אבל זה שווה את זה.
אז אתה אומר כאילו הקושי, דווקא החוסר נחות והקושי זה השיווק. באיזשהו מקום.
אני משווק את זה כיתרון. כי סיני שייסע לארץ, באמת יש, אני מדבר עכשיו, אני מכליל בגדול, כן. סיני שיבוא לארץ, יש כאלה שיבוא בקבוצה מאורגנת לשבעה ימים, ואני לא מדבר עליהם עכשיו, אני מדבר על קהל, שהוא קהל אנשים בעלי אמצעים, ועוד כמה שנים אולי בעלי השפעה, אנשים שמובילי דעת קהל אפילו, שהם יגיעו לארץ, יקבלו את החוויה הישראלית, שהיא לא תמיד נוחה, אבל היא בהחלט חוויה בלתי נשכחת, ואז הוא יחזור לשם ויספר לחברים שלהם, תקשיבו, אתם חייבים לנסוע לישראל. אם תחשוב על עצמך אפילו, היום אני חושב שאני...
זה כמו שבשביל היום נגיד לטוס לקמבודיה, או לטוס למקום שהוא לא בהכרח נוח, אבל בגלל זה הוא אותנטי ואקזוטי.
כי הסיפורים שתספר אחרי זה לחברים שלך, אחרי הטיול שלך, אחרי צבא, או הטיול אחרי שאתה עושה, זה לא, איך היה לי נוח בקפה של הבוקר עם הקורסון, ואז לקחתי אוטובוס והכל היה ברור ולא הצליח מפה ואנשים היו מאוד עדיבים. אלא הסיפור שתספר זה וואו, היה לי קטע מה זה מגניב, מטורף, והייתי בזה והייתי בזה וישנתי בפה, ואחרי זה לקחתי טוק טוק וענה, כי אתה מספר סיפורים שהם משהו שנשאר לך בסוף בזיכרון, כי זה היה משהו מיוחד.
כן.
עכשיו, אז אני אומר, בוא ניקח את זה, נשים את זה על ישראל, על האיכות שיש לנו פה, ולא הכי נוח פה, אין מה לעשות. גם לי, אני בתור ישראלי, לא הכי נוח לי פה. להסתובב בארץ זה לא הכי נוח, זה לא תמיד, האוטובוס לא תמיד מגיע בזמן, ויש בעיה, אתה רוצה. היה לי חלום בהתחלה, כשבאתי לסין, בתור אחד שאוהב מאוד לטייל רגלית בארץ ובעולם, אז היה לי חלום לעשות, לשווק לסינים את, את שביל ישראל.
וואלה.
עכשיו, אפילו עשיתי תוכנית ברדיו עם, עם איציק הסיני על, על שביל ישראל בסינית, ב-CRI, היה ממש מגניב, וממש שעה דיברנו על היתרונות שיש בארץ, וגם על שביל ישראל והמדבר וטבע.
ו... כמה מהלכי שביל מדברים כבר סינים.
זהו, אז, אז אחרי זה באמת כאילו, כשדיברתי עם אנשים, האמת שיש, בדיוק לפני שבועיים, מישהי שלחה לי, מישהי שמארגנת טיולים לארץ מסין, שלחה לי את תמונות שלהם, שמסעו שלושה ימים של מסלול בנגב, וזה היה ממש מגניב לראות. קבוצה, יש לי אפילו את הווידאו שלהם שהיא שלחה, שהמדריך אומר ומסביר להם באנגלית, ואז יש מתורגמן שמסביר, הם מסעו טיול עכשיו במדבר יהודה ובאזור של מצדה, ממש קטעים של מסלולים בארץ. אבל למה אני מספר את זה? כי אם אני עכשיו, נגיד, בא למועדון הליכה בבייג'ין, שעושה טיולים מחוץ לבייג'ין, טיולי הליכה, ואני אומר, יאללה, בואו תארגנו קבוצה, כמו שאתם מארגנים קבוצה לקילימנג'ארו, או לפוג'יאמה, או לעוד כל מיני טרקים בעולם, צרפת, whatever, שביל ישראל, איך עכשיו קבוצה של סינים מגיעה לשביל ישראל? מה הם עושים? כאילו, מה? כאילו, אם אין להם מדריך מקומי, או צוות מקומי שיבנה להם אוהלים, אבל אוהלים אין להם שם גם
מים. הנה, יש שלושה צבעים. לך אחרי שלושה צבעים, סגרו פינה, לא?
כן, לא, זה קשוח, כי סינים הם הלכו, והכל טוב, כן? יש נשים עכשיו מאוד פופולרי ללכת ברגל, לעשות מסלולי הליכה. יש הרבה מאוד תחומים נשתיים בתיירות בסין, טרקים, יש טיולי יוגה, סקי, הכל, הכל מהכל.
אוקיי.
אבל שוב פעם, לחשוב על קטעים בארץ להליכה, עם כל הנוחות שהסיני רוצה בסוף היום, אני מתקשה לחשוב, כי אם בן אדם רוצה מקלחת בסוף היום, אחרי יום הליכה, הוא לא ישן באוהלים. אולי לילה אחד יושב בלי, אבל זה אנשים מאוד מאוד, מספר מאוד מאוד קטן של אנשים. אז יש, אתה יודע, יש גם חסרונות שאין מה לעשות. אז אתה אומר, אם אתה ממש הרפתקן, ואתה הולך עד הסוף, ובאמת אתה רוצה לחוות את המדבר כמו שצריך, עזוב אותך ממקלחת, עזוב אותך ממים חמים, עזוב אותך מגון באות ידינג בערב, כן? כאילו, תוכל איזה אורז, משהו כזה, פויקה, אני יודע. אז בוא, כן, בוא לארץ, כאילו אתה... אני חוץ מזה, חוץ מהקבוצה הזאת לא שמעתי על הסינים שעשו קטעים, קטעי הליכה בארץ. אבל באמת זה משהו שהיה אחד מהדברים שרציתי לקדם. באמת שגם הייתה כתבה, היה לנו שיתוף פעולה עם מגזין Outdoor בבייג'ין, שהם פרסמו כתבה של כמה עמודים על... טיולים בארץ.
אוקיי.
יש לנו עיתונאית שהיא עורכת גם, שכתבה וצלמה כמה תמונות יפות.
איך, מעניין אותי איך, כאילו, אתה מדבר על adventure ואתה מדבר על אותנטיות וכאילו, החוויה הגסה, כאילו, איך אתה אורז את כל זה בתמונה, או איך אתה אורז את כל זה בווייבו, איך אתה אורז את זה בוויצ'אט מומנט?
בעיקר בתמונות וחוויות וסיפורים. ואנחנו, אני באישית, כששאלו אותי האם ישראל נגיד יעד בטוח או דברים על ישראל, אני אומר, תקשיבו.
אני ברחתי, לא.
הכי בטבעיות ובאמת בשיא הכנות, אני אומר, אני לא האיש להגיד לכם שישראל בטוחה. תהיו בטוחים שאני אגיד שישראל בטוחה, אבל בואו תראו את כל ה... יומני מסע שיש עכשיו, כי כל פלטפורמה אונליין, אם זה צ'ונר, אם זה צ'יונגיו, אם זה סי-טריפ, אם זה פעם היה ביידו טראבל, טנסנט טראבל, ועוד כמה וכמה, טוניו, בכל פלטפורמה כזאת, חוץ ממוצרי תיירות שיש, יש גם יומני מסע. יומני מסע עם תמונות, עם וידאו, כי הטרנד הזה התחיל לפני 5-6 שנים, 7 שנים, וסינים ממש אוהבים לכתוב על המסעות שלהם, על החוויות שלהם. עד לרמה ש... זה כמו אתר למתעל אצלנו, כן? למתעל אצלנו, סיפור דרך, אבל הרבה הרבה יותר מתוחכם, אוקיי?
יצא לך ליצור קשר עם KOLs, עם Key Opinion Leaders?
תמיד, כל הזמן, כל הזמן. כל הזמן, לפחות היינו שולחים קבוצה לארץ לפחות 3-4 פעמים בשנה, ב-C 7-8-9 פעמים בשנה.
לפי הטארגט אודיאנס, לפי מה שאתה רוצה שהם יראו,
כן,
לפי
כן,
זה?
לפי השותפי פעולה, לפעמים עם KOL דרך הפלטפורמות. נגיד, אחד השיאים, לא אחד השיאים, כן, השיא הכי גדול של צפיות בקמפיין שעשינו זה היה עם וייבו, ששלחנו איתם קבוצה של 8 בלוגרים. והיו 240 מיליון צפיות בעמוד של הקמפיין. עכשיו, 240 מיליון צפיות זה המון.
כן.
עמוד קמפיין בווייבו עם תיוגים של הווייבו שלנו, הווייבו של השגרירות של הקונסוליות, שלהם, של הבלוגרים עצמם, של התכנים שהם כותבים כל יום, 8 אנשים כל יום כותבים תכנים, תמונות, עכשיו תכנים בנושאים שונים, אחד מתעניין ב... אומנות, השני מתעניין בהיסטוריה, השלישי מתעניין ב... בתרבות. הרביעי צילם תמונה של כזה אוטו עגלה סיני בשוק בעיר עתיקה, כשהוא נוסע ברברס הוא אומר כאילו תיזהרו, תיזהרו בסינית. אז אתה יודע, עשרות אלפי צפיות בווידאו הזה רק, כן? ש... כי זה מגניב את הסינים, למה יש אותו כזה? אז כן, כל הזמן היו שיתופי פעולה כאלה, כל הזמן יש שיתופי פעולה כאלה.
שיתוף פעולה כזה יכול לקחת 3-4 חודשים?
כן.
עכשיו ש...
בין חודשיים ל-4 חודשים.
אוקיי.
כן.
עכשיו ש... אז עכשיו שהסתיים התפקיד.
כן.
במעבר חד, השאלה הקודמת.
כן, כן.
מה בא לך לעשות? מה מתחשק לך לעשות עכשיו? ואיך אתה רואה את השנתיים הקרובות?
עכשיו אני פה בארץ בחופשה של סידורים והתארגנויות. חוזר לבייג'ין מחר. כרגע אני חושב אולי להמשיך בכיוון של שיווק ויחסי ציבור בסין, בין אם זה של חברות מערביות או ארגונים מהמערב לסין.
אתה יותר מעדיף צ'יינה אאוט או צ'יינה אין?
מצד אחד אני מעדיף צ'יינה אין כי יש לי ניסיון בזה וזה מה שעשיתי ב4 שנים האחרונות. מצד שני אני כן אוהב לעשות דברים חדשים, להתקדם מבחינת הידע. ומהבחינה הזאת הכי אידיאלי זה לעשות גם וגם, כי יש גם אתה יודע, חברות ואנשים שעושים את זה לשני הכיוונים. זאת אומרת, חברה שמתמחה בשיווק דיגיטלי או ביחסי ציבור, בדרך כלל יש לה לקוחות גם מהמערב וגם לקוחות סינים. אז זה מבחינה אידיאלית כמובן. אז לחשוב, אני חושב על משהו בכיוון הזה. ובנוסף, משהו שמעניין אותי באופן אישי וטרם יצא לי ממש להתעסק עם זה, זה נושא של הכשרה של צוותים בחברות בינלאומיות. סין בשנים האחרונות, בעשר שנים האחרונות, יש הרבה מאוד חברות בינלאומיות גדולות שנכנסות לסין, והצוותים שם הם צוותים מאוד מגוונים. וזה מאוד מעניין אותי לעבוד עם הצוותים האלה ולעשות איזושהי הכשרה תוך פנים ארגונית, אם זה בנושא של חדשנות, עבודת צוות, או לפתח תרבות עסקית, או מיינדפולנס במקום עבודה, דברים כאלה. אז אלה שלושת הכיוונים שאני חושב עליהם, אבל עוד לא באמת החלטתי מה הולך לקרות, בינתיים אני בחופש. מנסה ליהנות מזה, מהחוסר ודאות שנוצר.
אוקיי, מעולה. בורה, תודה רבה.
בשמחה, תודה לך.
חבר'ה, אם יש לכם שאלות, או אם אתם רוצים לפנות לבורה באופן אישי אחר כך, נשאיר פרטים, לינקדאין וכאלה.
כן, כן.
סבבה. שאלות, טענות, מענות, תרגישו חופשי להוסיף, יאללה, נשתמע.
ביי ביי.
ביי.